אז בוקר טוב לכולם.
וואו, איזה כמות של קהל.
זה, היות ואני מעביר את ההרצאה הזאת פעם שלישית בארבעה חודשים האחרונים, וכל פעם מפתיע אותי מחדש שמגיעים כמעט פול האוס, או בית מלא. לפני שאני בכלל עומד להתחיל את היום הזה, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור אמיתי, שקרה לי כשהתחלתי להיות מתכנת אי שם לפני הרבה 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 זמן. ואני במקור מתכנת ווב, ופונה אליי ראש הצוות שלי ואומר לי, גיל, הנה המשימה הראשונה שלך, יש לך שבוע, תעשה כך וכך וכך, זה הקומפוננטה שאתה צריך לפתח, בהצלחה. שבוע אחרי זה, אני מגיע אליו ואומר לו, שלומי, גמרתי. ואז שלומי מסתכל עליי ואומר לי את המשפט שמעלה חלחלה כל פעם שאני צריך, שאני נתקל בו, כל פעם שזה קורה לי. בדקת את זה בפיירפוקס? בדקת את זה בקרום? בדקת את זה באופרה? בדקת את זה במשהו? נשמע לכם מוכר המשפט הזה? אתם אנשי ווב, אם אתם פה אתם אנשי ווב, זה אמור להישמע לכם מוכר. בדקת את זה, הקומפטביליטי. האם אני קומפטיבל עם אחד ואחד מהבראוזרים? וזה באמת מעלה את אחד הבעיות העיקריות בפיתוח ווב, ואחד הדברים שמתכנתי הווב מגיעים אליהם ומיד מקבלים איזושהי חלחלה. יש לנו הרבה הרבה בראוזרים, והבראוזרים האלה, כל אחד ואחד מהם במנועים שלו עובד טיפ טיפה אחרת, ולא נותן לנו את אותה הצורה או אותו המופע שהייתי רוצה שהבראוזר ייתן לי. וכאן נכנס באמת העולם של HTML5. אי שם ב-2007, ה-World Wide Conservatorium, או W3C, איך שלא תרצו לקרוא לגוף הזה, בא והבין שהתקינה או התקנים שכרגע קיימים בעולם האינטרנט, וקיימים כבר משהו כמו 10 שנים, הם לא כאלה ברורים. וביחד עם כמה וכמה חברות קטנות וגדולות, ובעיקר הגדולות, כלומר מייקרוסופט, גוגל, אפל, מוזילה, שכולם יושבים פחות או יותר עם נציגים בתוך W3C, החליטו להריץ דבר כזה שהתחיל להתגלגל, והתחילו לפתח את התקן שנקרא HTML5. התקן הזה עוד מפותח כרגע וימשיך להיות מפותח עוד בשנים הקרובות, אבל מה שהוא עושה זה מהפכה. מהפכה מאוד משמעותית. כי בסופו של דבר או בסופו של יום, מה שיהיה זה האתרים שאתם בונים והמערכות מידע שאתם בונים מבוססות הווב, והבראוזר לא יהיה פה אישו. זה הוויז'ן. זה לאן שאנחנו מכוונים, זה לאן ש-W3C מכוון, זה לא לאן שהחברות הגדולות מכוונות, אבל הן לאט לאט נופלות אחת אחת והולכות לכיוון הזה. והסיסמאות שאתם תשמעו הרבה זה same markup. אני רושם משהו אחד וזה עובד. והפלטפורמה הזאת של HTML5 זה הפלטפורמה הכי 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 קרוס פלטפורם שאפשר. לא עוד כל מיני פלגינים, לא עוד כל מיני פיתוחים בשפות כאלה ואחרות עבור פלטפורמה ספציפית, אני מפתח פעם אחת ואני יכול להגיע לכולם. אם זה דרך טאבלט, אם זה דרך מובייל, אם זה דרך PC, אם זה דרך דסקטופ. אז מי אני? אני גיל פינק, אני יועץ בכיר וארכיטקט מחברת סלע. אני כרגע בחודשים האחרונים מתעסק בפיתוח הקורס הרשמי של מייקרוסופט בנושא HTML5, והקורס הזה אמור להיות מושק אי שם באפריל. אנחנו לקראת סיום, סוגרים כבר את הגרסאות. השבוע עשינו את המיילסטון האחרון, כלומר הקורס עבר ברדמונד במייקרוסופט, ומחר אנחנו מקבלים את הפידבקים מה אנשים חושבים על הקורס. אני יועץ, מייעץ לחברות, ארגונים, נמצא בעולמות הפיתוח כבר הרבה הרבה שנים, יש פה כמה אנשים פה בקהל שכבר מכירים אותי, עבדו איתי, ואני גם MVP של מייקרוסופט בשלוש שנים האחרונות. אנחנו היום הולכים לעשות כמה וכמה דברים. אנחנו נתחיל בזה שאני אסביר לכם בסופו של דבר מה זה ה-HTML5 הזה. אם לא שמעתם על ה-HTML5 או אם כן שמעתם, אנחנו ניישר איזשהו קו, אתם תבינו פחות או יותר לאן השוק הולך ומה זה אומר HTML5. אחר כך אנחנו נדבר על האלמנטים החדשים של HTML ב-HTML5. אנחנו נלמד מה הם ואנחנו נדבר על מיגרציה מ-HTML4, התקינה האחרונה שב-97 נסגרה, ל-HTML5. נעשה הפסקה. אחרי הפסקה אנחנו נדבר על הדבר המסעיר ביותר ב-HTML5, ה-HTML5 JavaScript APIs, וזה באמת הדבר שאני לוקח אותו כהדבר המשמעותי ביותר שיש ל-HTML5 להציע. בנוסף לזה אנחנו נדבר על CSS3, מה זה אומר CSS3, מה החידושים ש-CSS3 מביא לכם, וזה המון. אתם פשוט לא מבינים כמה אפשר לעשות בשביל לעצב היום אתרים עם CSS3. אני אשאיר הרבה זמן גם לשאלות ותשובות, ואנחנו נסכם, וכל זה על מנת שמחר בבוקר, כשאתם, או אפילו עכשיו, אחרי שאתם הייתם ביום הזה, יהיה לכם קצת רקע, קצת הבנה לאן העולם הולך, לאיפה אתם יכולים להגיע, ושיהיה לכם איזושהי נקודת התחלה להתחיל להיכנס לעולם הזה. ואני כבר אומר לכם שהעולם הזה של HTML5 הוא עולם מסעיר, עולם מעניין ביותר, והכיוונים שהוא לוקח אתכם יכולים להיות מאוד משמעותיים לחיים המקצועיים שלכם כמתכנתי ווב בעתיד. אז בואו נתחיל. מה זה HTML5? שמעתם על זה? מישהו יודע להגיד לי מה זה HTML5? תקן. נכון. HTML5 זה תקן בסופו של דבר. זה תקן שנרשם על ידי W3C. התקן הזה התחיל להירשם בשנת 2009, ואומנם התחילו לדבר עליו כבר ב-2007, אבל הוא התחיל להירשם ב-2009. היום אנחנו נמצאים ב-2012, ומדברים על זה ש... ב-2014 התקן הזה ייסגר סופית. רוב מה שאתם תראו פה היום זה תקינה שנמצאת במצב של לקראת סגירת הגרסה שלה, כלומר תקינה יציבה שאפשר כבר היום להתחיל ולהשתמש בה. ולא, כן, יכול להיות ששמעתי כל הדיבורים בעבר שמישהו פעם באיזושהי הרצאה זרק 2022, חברים, זה לא לאן שזה הולך. 2014, אלן ברד, אחד מהבכירים של W3C, היה בהרצאה פה ב-HTML5 פסט, כנס שהיה לפני 3-4 חודשים, ואמר 2014. ולמה 2014? כי יש לנו את כל החברות הגדולות כמו גוגל ומייקרוסופט שדוחפות את התקן הזה כמה שיותר מהר. כי יש להם אינטרס בסופו של דבר מאחורי הקלעים לכל החברות האלה, אבל בשבילנו האינטרס הזה משקף גם את האינטרס שלנו כמפתחי ווב. אז כן, עדיין בפיתוח, עדיין לא שם, אבל כבר היום אתם יכולים להשתמש ב-HTML5, ובסוף ההרצאה אני אדבר איתכם על איך אתם, עם איזה אסטרטגיות אתם יכולים לפתח היום HTML5, אז אם יש לכם את השאלה הזאת, תשמרו אותה לסוף אם לא עניתי באחד השקפים האחרונים. אז מה זה אומר לכם כמפתחי ווב HTML5? אז זה אומר רק דבר אחד. יש לי HTML, CSS3 והרבה הרבה JavaScript APIs. זה הכל. זה מה שיש שם מאחורי הקלעים. אבל כמות העושר וכמות הדברים שה-HTML5 מביא ועושה שינויים לעולם הווב, זה פשוט בלתי נתפס. כי אם עד היום הייתי צריך להשתמש בכל מיני פלגינים שונים, כמו למשל פלאש בשביל גרפיקה, תשכחו מזה. יש מודלים גרפיים ב-HTML5 דרך Canvas ו-SVG שאנחנו נדבר על זה אחרי הפסקה. אם אני חשבתי שאני רוצה לשמור מידע בצד הקליינט ושאלתי את עצמי איך אני עושה את זה לעזאזל, גם פה יש תשובות. לא עוד פלאגינים או כל מיני אקטיביקסים שאתם צריכים לפתח, יש לנו לפחות שני סטורג'ים בתוך HTML5 שאתם יכולים להשתמש בהם אחד מהם זה Web Storage, והשני נקרא Index DB, וגם עליהם אנחנו נדבר אחרי ההפסקה. אבל בדרך כלל השאלה הנשאלת היא, למה בכלל HTML5? מה ה-necessity? למה אני רוצה את הדבר הזה? אז יש פה רשימה של, אני קורא לזה כוכבית ilities, אוקיי? Usability, Accessibility, Searchability, Interoperability וכו. אבל אני רוצה להדגיש בעצם את שלושת הסעיפים האחרונים, בכוונה שמתי אותם למטה ולא למעלה, אוקיי? כדי שאני אוכל להצביע על השקף. והם הסעיפים העיקריים, כי אם אני מדבר על HTML5, אני באמת מדבר על interoperability, כלומר, אני יכול להיות cross-platform בצורה המיטבית ביותר, ושום פלטפורמה אחרת לא תיתן לכם את זה, אפילו לא Java, אוקיי? כאיזשהו server-side technology. לא Java, לא .NET, לא שום דבר. היום השפה הכי נפוצה כשפת תכנות היא JavaScript. כמות האתרים שיש לכם עם JavaScript היא אקספוננציאלית. כמות האנשים שיודעים JavaScript גם היא מאוד גדולה. נכון? רוב המחשבים משתמשים בסופו של דבר מאחורי הקלעים באיזשהו אסמבלר, ב-C וכו, אבל JavaScript היא השפה הנפוצה ביותר, בייחוד בעולם הווב. בנוסף לזה, כמות ה-API של JavaScript ב-HTML5 היא משהו שלפעמים אני חושב על זה כעל בלתי נתפס. כמה API'ים שונים יש ב-HTML5? עשרות, מאות. אז יש בערך 100 working groups ב-W3C שרושמים משהו כמו 40 או 45 API'ים שונים של JavaScript, כולל JavaScript API של Vibration, שיכול להתחבר למובייל דיווייס, רטט ולעשות לכם רטט, כולל מדיה קפצ'ר שמאפשר לי לתפוס את המדיה מאיזושהי מצלמת וובקאם, כן, עם ג'אווה סקריפט, כולל לעשות נוטיפיקציות, כולל מה שאמרתי, סטורג'ים, כולל הרבה 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 דברים נוספים. ושוב, אם אנחנו אנשים שהם יותר אוריינטד לעיצוב, CSS3 מביא לי הרבה הרבה יכולות חדשות, כולל טרנספורמציות, כולל אנימציה פשוטה שאני כבר לא צריך להשתמש בג'אווסקריפט או בפלאגינים או כל מיני דברים כאלה, ועד לרמה של, כן, סוף סוף יש לי בורדר רדיוס שמאפשר לי לעשות סוגריים עגולות. תודה לאל. מה יש לנו בתוך המטריה הזאת של HTML5? אז אתם תראו את הסמלים האלה, ואם אתם תלכו ל-W3C אתם תראו אותם הרבה. ובגדול, סמנטיקה, יש לנו הרבה אלמנטים חדשים, סמנטיים, לא עוד דיוויץ, אוקיי? כל האתר שלי בדיווים, מוכר לכם? כן? אני שם דיו, 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 אנחנו מפתחי וב, עוד דיו, עוד דיו, עוד דיו, כל דבר זה עם דיו. לפעמים אני חושב, כשאני מדבר עם אנשים, זה אני מדבר בדיווית, אוקיי? כל הזמן דיווים, לא עוד, אנחנו נדבר על זה בחלק הראשון שלה לפני הפסקה, מהם האלמנטים החדשים שנותנים לי סמנטיקה, ואגב, בשאלה לכם, למה סמנטיקה, למה זה כל כך חשוב שיהיה לי אלמנטים סמנטיים? יפה מאוד, אז התשובה פה היא התשובה האולטימטיבית, מנועי חיפוש, כשאנחנו רוצים להדגיש כל מיני דברים אצלנו באתר, אנחנו לא יכולים לעשות את זה עם דיווים, מצטער. אבל אם אנחנו שמים למשל טאג שנקרא article, אז ברור למנוע חיפוש שיש לי פה מאמר. מעבר לדברים האלה, דברים נוספים שאתם יכולים לראות זה ה-storage. יש לנו שני storage'ים שונים, web storage ו-index DB, כל אחד ואחד מהם זה, אפשר לקרוא לזה database ב-client side, ובנוסף לזה offline capabilities. כלומר, יש לנו API'ים שאפשר לנתק את הרשת, שלום, ואנחנו ממשיכים לעבוד. אגב, אנחנו אמנם בבית מייקרוסופט, אבל מה היא האפליקציה הכי שמישה, או שאתם משתמשים בה הכי הרבה, שיש לה יכולות אופליין? ג'ימל, נכון? אז כן, ג'ימל לוקח את הנושא הזה של אופליין, ונותן לנו את האפליקציה שכרגע הכי משתמשים בה, ואתם גם עכשיו יכולים לקחת את זה אליכם לידיים, ולייצר אופליין אפליקיישנס. אנחנו, אפשר לקרוא לזה סמארט קליינטס, אני לא הייתי הולך לכיוון הזה, זה עוד לא שם, אבל זה יגיע ככה בסופו של דבר. Device Access, אמרתי Media Capture, Media Capture API שמאפשר לי ללכת, להתחבר למיקרופון, למצלמת אינטרנט, יש לי בתוך ה-Device Access יכולות להתחבר לרטט, להתחבר למסך, להתחבר לכל הדיווייסים, אפילו Geolocation. כן, יש לי GPS במובייל ובטאבלט שלי, אני יכול להתחבר ל-GPS ולאכן איפה אתם נמצאים באתר אינטרנט. Oh my God, כן, אז אפשר לעשות את הדברים האלה. Connectivity. אז דיברתי על אופליין, אבל לא רק אופליין, יש לנו יכולות חדשות שבאות לידי ביטוי ב-XML HTTP request, cores, יכולת לעשות cross origin ולא להיות כבול כמו כל מתכנת JavaScript בעולם הדומיין שלנו, אוקיי? כי אנחנו ב-JavaScript יודעים שכלל אצבע לא cross domain, אוקיי? אי אפשר ללכת לדומיינים אחרים, אז מגיע לנו בתוך HTML5 API'ים חדשים, API שנקרא cores, שמאפשר לי כן לעשות cross origin, cross domain. כמובן שהסיכון שאתם לוקחים עם זה הוא עליכם. מולטימדיה, חברים, פלאש, סילברלייט, נותנים לי יכולות של מולטימדיה, ותמיד נאמר שבלי לדיהם אי אפשר לפתח כל מיני דברים שמוכווני וידאו ואודיו. לא עוד. יש לנו וידאו טאג ואודיו טאג שמאפשר לנו לצפות בוידאו או לייצר את הפליירים שלנו בוידאו, ויש לנו אודיו שמאפשר לי לשמוע מוזיקה, לייצר את הפלייליסט שלי ולהקשיב לזה עם ה-MP3 שיש לי איפשהו בסטורג' בקלארד או איפה שתשימו אותם. גרפיקה, שוב חוזרים לסילברלייט ופלאש, עד היום מודלים גרפיים הייתי יכול לעשות עם HTML, הם מסתכלים, משתמשים באיזשהו פלאגין וזה הכל. היום עם קנבס ו-SVG אנחנו יכולים להגיע לדברים מדהימים. תכף תראו דמו של דברים שאפשר להגיע עם HTML5. לא פלאש, לא סילברלייט, לא שום דבר. פרפורמנס. אחד הדברים החשובים בעולם האינטרנט זה בעיות ביצועים, נכון? זה חשוב בכלל באופן כללי בפיתוח, אבל כשמדברים על אפליקציות אינטרנטיות, אז ביצועים זה בא לידי ביטוי. אז כן, HTML5 מביא כל מיני שינויים על עולם הביצועים, למשל request frame, שמאפשר לי לעשות אנימציה, שברגע שאני יוצא מהטאב, האנימציה עושה hold, נעצרת, לא לוקחת לי CPU, להבדיל למשל מדברים שהיו ממשיכים לרוץ ברקע על ידי JavaScript. דיפר, טאג חדש, חדש ישן, הוא סוף סוף נכנס לתקן, או ה-async שמאפשר לי לטעון בצורה אסינכרונית סקריפטים, מקבצים של סקריפטים ועוד. ובסופו של דבר, כמובן אמרתי את זה קודם לכן, CSS 3 שמאפשר לי לעבוד עם הרבה 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 יכולות חדשות ב-CSS על מנת לעצב. ודיברתי ודיברתי ודיברתי, ואני רוצה להתחיל כבר עכשיו עם איזשהו דמו קצר, להראות לכם קצת יכולות ו-HTML5. אוקיי, מי מכיר את הסרט טרון ברמת יד? אנחנו הגיקים, כן? מי שלא מכיר, אז טרון לגאסי, הסרט שתכף אתם תראו שמשוייך לדבר הזה, סרט קרוע, כן? אני אהבתי את הסרט טרון הראשון, שהוא נעשה פרמצ'ור ב-1980 ו... וזה אתר שמראה לכם קומיקס אינטראקטיבי, שמי שראה את הסרט יכול לזהות שהקומיקס הזה הוא בערך הפתיח של הסרט. אז כל מה שאני צריך לעשות זה פשוט או חץ ימינה ושמאלה. אוקיי, נעשה את זה בצורה איטית. אוקיי, אנחנו יכולים לקרוא את הקומיקס הזה. הגרפיקה עצמה שרצה לכם פה, הכל נעשה בקנבס. זה לא פלאש, זה לא סילבר לייט, זה לא שום דבר אחר. זה HTML 5. כולל הסאונד שאתם שומעים, זה תגית האודיו של HTML 5 שמקרינה ברקע את המוזיקה שלי. אוקיי? אז אתם יכולים לראות שיש לי גם אנימציות שהבן אדם פה מתפרק או כל מיני דברים אחרים. וכמובן זה קצת אינטראקטיבי, אפשר לראות למשל ללכת, אני אנסה לעצור פה ולקבל אינפורמציה. שוב, JavaScript. זה השלב שבו אתם אמורים להגיד, אוקיי, וואו, או שלא. אוקיי, מי רצה להיות די-ג'יי חוץ ממני בעבר הרחוק? חבר'ה, תרימו, תרימו ידיים. כולנו, לא כולנו, אבל הרבה אנשים רוצים להיות די-ג'יים. אני כן, בעבר הרחוק מאוד 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 רציתי להיות די-ג'יי. אבל לא הלך לי. אז הנה אתר נוסף, Wheel of Steel, שמאפשר לי להפוך להיות די-ג'יי. אז אני מקווה שהוא יצליח כרגע להקרין לי את הדברים האלה. אני יכול לשחק עם הבלנסינג, איזה טיפה ימינה. ננסה לעשות איזשהו סקרץ', טוב, ה-GPU של המחשב שלי פה הוא לא מספיק חזק, אז זה לא קשור לאקספלור, זה קשור ל-GPU, חברים. אבל אתם יכולים לראות ש-Scratch mode not supported, אז DJ אני לא אהיה פה, צר לי, אבל לפחות אפשר לעשות כל מיני רמיקסים, מי שרוצה. אפשר להרים פה שני פטיפונים, לא רק אחד, לעשות מיקסים, כל מיני דברים כאלה. אחלה מקום, אחלה אתר. מה שאתם רואים פה זה אתר של מייקרוסופט. תחפשו במנוע חיפוש האהוב עליכם את IE Test Drive, אוקיי? ותגיעו ישר לאתר הזה. אתר מפוצץ בדמויים, שאני אראה לכם רק דמו אחד מתוכם כרגע, ואנחנו נחזור לדמויים פה גם בהמשך. הדמו הזה נקרא City of, of Videos. מה שהוא מאפשר לי לעשות זה פשוט לרדת למטה, ותכף יתחילו לעלות פה הרבה הרבה וידאוים קטנים. הנה הם עולים. תראו כמה וידאוים אני יכול להקרין בו זמנית בלי שהמחשב שלי קורס. כן, זה וידאוים, ואני יכול ממש ללכת פנימה לתוך הוידאו ולראות אותו בהגדלה ועוד. והמסביב של העיר הזאת, העיר עצמה, כמו שאתם יכולים לראות, אז עוברים פה כל מיני דברים. הרקע משתנה, לילה, בואו נחזיר אותו ליום, והכל שוב HTML5. והדבר האחרון שאני הולך להראות לכם כדמו זה Cut the Rope. מי מכיר? אוקיי, אז באתי להרצות, אבל החלטתי שאני משחק קצת. אז בואו נשחק ביחד משחק מבוסס HTML5. אוקיי, גם הסרטים פה, נקפוץ מעל הסרט, כן, לא. אוקיי. משהו קרה פה. מה? גונבים לי את כל הפס, כן. ו... אוקיי. בכל זאת אני רוצה לעשות איזשהו משחק. נתחיל עם הקארדבוקס. כמו שאתם יכולים לראות, כבר שיחקתי קצת. טוב. לא הצלחתי. נשאר לי רעב. אני לא מומחה גדול במשחקים האלה, אבל... טוב, בואו ננסה בצורה אחרת. חברים, גם זה HTML5, אוקיי? להראות לכם את העושר, את הדברים שאפשר להגיע עם HTML5. והדוגמאות האלה אפשר למצוא כבר הרבה הרבה אתרים שכבר עושים את זה. אבל הדוגמאות האלה בעיקר מוכיחות לכם משהו אחד, שאפשר לעשות הרבה גרפיקה. ואני בתור מישהו שהוא גם מתעסק בלתכנת בעולם הווב, ובעיקר מגיע מעולמות של מערכות המידע, לי פחות מעניין הגרפיקה, אוקיי? ושוב, זה רק נותן טעימה לדברים שאפשר לעשות. אותי מעניינים ה-API'ים, אותי מעניין מה אפשר לעשות. האם אני יכול לקחת את האפליקציה שלי לאופליין? כן, לא. האם אני יכול לשמור דאטה בתוך, בקליינט סייד? כן, לא, ודברים כאלה. אבל שוב, הדמויים של, שראיתם עכשיו מתבססים גם על ה-API'ים האלה, לא רק. וכמו שאמרתי, אנחנו נתחיל קצת ב-HTML, ו-API'ים אנחנו נדבר עליהם אחרי ההפסקה. אז הדבר הראשון ש-HTML5 מביא איתו זה סט של הרבה הרבה אלמנטים חדשים שאפשר להשתמש בהם. הדבר הראשון או האלמנטים הראשונים שאתם בדרך כלל תתקלו בהם הם האלמנטים המבניים. איך אני בונה את הדף שלי בצורה שהיא סופר קריאה לי בלי כל הדיבים. אז כן, W3C עשו מחקר ועשו, ובמחקר בדקו חזרות של IDs וקלאס ניימס באתרים. ומה הדברים הכי נפוצים שמצאו שם? אז כן, ID או קלאס ניימס שווה header, ID קלאס ניימס שווה footer, ID קלאס ניימס שווה article. זה דברים שאנחנו עושים. והם הבינו מזה, מהמחקר הזה שהם עשו על משהו כמו 10,000 אתרים גדולים, שכנראה יש לנו כמפתחי ווב שפה, רק אנחנו לא מבטאים אותה בצורה הנכונה. אז מה הם עשו? הוסיפו אלמנטים מבניים שהם קולעים פחות או יותר למה שאנחנו מדברים כבר היום. אז חוץ מזה שהם יצרו לנו מעין שפה שמאפשרת לנו כמפתחים, להפסיק להיות דיוויטים, אוקיי? דיו, 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 לא מור. אז הם גם הוסיפו לנו עוד הרבה אלמנטים אחרים שעוזרים לי, או יותר נכון למנועי החיפוש, להבין משהו. וזה לא רק מנועי החיפוש. פה בארץ יש משהו שמתעלמים ממנו הרבה פעמים, וזה accessibility, אוקיי? בארצות הברית, אם האתר שלכם הוא לא accessible כמו שצריך, כלומר, שיש אנשים ליקויים כלשהם שצריכים לשמוע את האתר שלכם כי הם לא רואים, אז הדברים האלה יוכלו לעזור להם מאוד. אוקיי? אז accessibility זה עוד פן של האלמנטים המבניים. והפן האחרון זה כמובן, כן, מבנה. אני רוצה לבנות מבנה אצלי באתר שהוא ברור לכל מי שקורא אותו, הוא ברור גם ל-third parties כמו מנועי חיפוש, והמנוע חיפוש יכול להבין שאם השתמשתי באלמנט שנקרא נב, יש לי פה bunch of links שעוזרים לי לעשות נביגציה בתוך האתר שלי. ואם יש לי אלמנט שנקרא header, שלא חייב להיות רק למעלה כמו שאנחנו רגילים שאנחנו קוראים header, אלא גם header של article, אוקיי? אז אותו ההדר משמש אותי כדי להגדיר כאן יש כל מיני דברים שקשורים לפתיח של האתר שלי או לפתיח של סקשן כלשהו. אז ארטיקל, דיברתי, זה בסך הכל לבוא ולהגיד יש לי אלמנט שמבטא איזשהו מאמר. פוטר זה משהו שמופיע בתחתית מאמר או בתחתית האתר או בכל מיני מקומות, שהוא אמור לתת אינפורמציה על האלמנטים שמעליו. אוקיי? זה לא פוטר כמו שאנחנו נחשוב שזה בסך הכל למטה איזה אסופה של לינקים, זה אולי גם אסופה של לינקים, אבל הוא אמור לבטא אינפורמציה על מה שמעליו. הדר, היכולת שלי בעצם לאגור כל מיני דברים שהם כמו הטייטל של הדף או המניו בר העיקרי שלי או כל מיני דברים כאלה, ולא רק, שוב, אפשר גם לשים יותר מהדר אחד בדף אם יש לי למשל סקשנים שאני רוצה לתת להם הדר. סקשן, הרעיון של סקשן זה להגיד יש לי פה מקום שהוא משמעותי, בעצם סוג של מקבילה לדיב, אבל לא דיב, אוקיי? עדיין אפשר להשתמש בדיבים, אגב, שלא תחשבו אחרת, ונב, הנביגיישן, שמאפשר לי לעשות נביגציה בתוך הדף, אבל לא רק. לא רשום פה בשקף, אבל יש עוד הרבה אלמנטים נוספים שאפשר להשתמש בהם, כמו למשל details וסאמרי, שביחד אמורים לתת לי את ההתנהגות של פאנלים שעושים קולאפס ושואו. מכירים את ההתנהגות הזאת? לא הגיע הזמן שהבראוזר יעשה את ההתנהגות הזאת, במקום שנצטרך לרשום איזשהו ג'אווה סקריפט עלוב כזה של תמצא את האלמנט, תעשה דיספליי בלוק ודיספליי נן כל הזמן. הגיע הזמן שזה ייגמר. אז כן, יש את האלמנטים האלה, כרגע details וסאמרי לא נתמך בהתנהגות, אבל כן נתמך כאלמנטים ב-HTML5 ובבראוזרים. בנוסף לזה, inline semantic elements. אם אנחנו רוצים לסמן משהו, למשל בדף תוצאות חיפוש, לסמן את המילה שחיפשו, אז יש לי אלמנט שנקרא mark. אוקיי, לא מלהיב במיוחד, אבל כן שימושי. meter מאפשר לי בעצם לקחת איזשהו אלמנט ולשים את המיקום של איזשהו סקלר כלשהו בתוך איזשהו גרף. למשל, אני אומר, יש לי 0 עד 100, והבן שלי או הבת שלי לסירוגין קיבלה ציון 99, אז היא נמצאת אי שם במיטר בטופ של הטופ. ואם לא, אז אם היא קיבלה או קיבל 60, אז היא נמצאת אי שם באמצע וכו. זה מאפשר לי כמובן לקבוע על סקאלה כלשהי איזשהו נקודה. זה קונטיינר. אוקיי? פרוגרס, נמאס לכם כבר שכל פעם שאתם צריכים להציג פרוגרס, אתם צריכים לייצר את ההתנהגות הזאת כל פעם מחדש? לי נמאס, אז יש אלמנט שאמור לתת לכם את ההתנהגות הזאת, ביחד עם קצת JavaScript, אתם תקבלו את הדבר הירוק הזה שמתמלא לאט לאט, כמובן שתצטרכו קצת תכנות בכל מקרה. Output, אתם מצעירים על איזשהו output של איזשהו חישוב, למשל, יכול להיות שתרצו להביא דאטה מ-Web Service, אחד המקומות שהייתי אולי חושב על לשים את הדאטה הזה, זה output, כי זה output של web service. או אם אני עושה איזשהו חישוב אצלי בדף, אז אני יכול לעשות את החישוב הזה ולהכניס אותו לתוך אלמנט של output. ככה אני מסמן לכולם, היי חברים, יש לי פה תוצאה של משהו. וtime מאפשר לי בעצם לקבוע נקודת זמן משמעותית בתוך הדף. למשל, תאריך הכרזת מדינת ישראל, אנחנו הרי בשבילנו זה מאוד משמעותי, אז למה שבדף לא נרשום את זה, נעטוף את זה באיזשהו אלמנט של time, ונקבל, לא נקבל איזושהי התנהגות, אבל בשביל מנוע חיפוש שמגיע אליכם לדף, הוא יודע שהזמן הזה מאוד משמעותי בקונטקסט של הדף שבו הוא נמצא. כן. אוויר, מיזוג. אוקיי. יכולה ללחוץ שם על ה... טוב, עד שזה יתחמם, לוקח לו זמן להידלק. אני ממשיך. חברים, input types. בהרמת יד, למינימס להשתמש ב-JavaScript כ-date pickers. או להוריד כל פעם את jQuery UI, date pickers. או כל מיני דברים אחרים, לא עוד. Date pickers אמורים להיות משהו built-in בתוך הדפדפן. כרגע עדיין לא נתמך במרבית הדפדפנים. אוקיי? יש לנו input types שנותנים לנו בעצם date pickers. יש לנו input type שאמור לבטא צבע. כשמוכרים מתוך איזושהי פלטה של צבעים, איזשהו צבע, אז כן, יש input type שעושה את זה. יש input type של range, שמאפשר לי לקבל איזשהו סליידר שאני יכול להזיז אותו ימין, קדימה ואחורה, ולקבוע איזשהו סקלר שיוצא מתוך הרנג' שאחר כך אני אוכל לקבל אותו. input type של number, שיש לו סטפים שאני יכול לקבוע שהוא עולה יורד בסטפ מסוים, ויכול לקבל אך ורק מספרים, כן? יש ולידציה שזה מספר, כי אם לא שמתם מספר זה לא יוכל את זה. input type שנקרא URL, שעושה לי ולידציה על URL. כמה פעמים הייתם צריכים לעשות ולידציה על URL? תמיד. אז כן, סוף סוף יש לנו את זה built-in בבראוזר, וכמובן אימייל, ואחד שדילגתי עליו בכוונה, שנקרא search, שאין לו שום התנהגות, הוא נמצא שם רק בשביל להגיד, כן, זאת תיבת חיפוש. אוקיי? והרבה, הרבה, הרבה, הרבה אטריביוטים חדשים. חלקם קשורים לאותם האלמנטים שקודם לכן ראינו, כמו למשל מין ומקס, שמאפשרים לי, נגיד, לקבוע את המינימום ואת המקסימום של איזשהו מיטר, או מולטיפל. כמה פעמים הייתם צריכים להשתמש באלמנטים של, נגיד, טלריק, כדי לעשות פייל input type שטוען יותר מקובץ אחד? הרבה, תמיד, כי אף פעם זה לא נתמך על ידי הבראוזר. מהיום שמים על פייל input type מולטיפל ומקבלים התנהגות שאפשר לקחת יותר מקובץ אחד ולקבל את זה. פאטרן מאפשר לי על input types לעשות ולידציה. אנחנו שמים איזשהו regular expression בתוך פאטרן, ואנחנו אמורים לקבל client side validation שאכן הדאטה שהוכנס לי לתוך ה-input type הוא ולידי. placeholder, כמה פעמים הייתם צריכים לשים איזשהו JavaScript קטן בשביל לעשות watermark, או להשתמש ב-Ajax Control Toolkit לדוגמה, בשביל לשים קונטרול שלם שעושה לי watermark. לא עוד, placeholder, שימו אותו, מטרתו היחידה והעיקרית היא watermark, יש לי אותו על ה-textbox, ה-textbox יציג את, את מה שרשום בתוך ה-placeholder, כל עוד לא הוכנס דאטה בתוכו. required, אנחנו כבר לא נדרשים, או יותר נכון, אתם כן תידרשו בכל מקרה, כי עדיין זה לא נתמך בכל הדפדפנים, אבל לעשות ולידציה, האם הכניסו לי משהו לתוך איזשהו input type? אז required אמור לעשות לי את הוולידציה הזאת. אם לא הכנסת משהו, תקבל בלונית כזאת מכוערת של please fill in this input. וסטפ שמאפשר לי, למשל בנאמבר, לקבוע כמה הנאמבר יכול לעלות. למשל, הגדרתי שהנאמבר הוא בין 0 ל-10, והסטפ שלו הוא 2, אז הנאמבר input type אמור להכיל דאטה של 0, 2, 4, 6, 8 ו-10. ויש עוד הרבה 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 אטריביוטים חדשים ונוספים שאני לא אדבר עליהם, אבל אני ממליץ לכם לגשת לספסיפיקציות ולראות את העושר החדש. Content editable, מישהו שמע על זה? מישהו מכיר? אוקיי. אז אפשר לשים אטריביוט כזה, ועל כל דאטה, על כל div שתשימו, או section, או whatever, שתשימו את האטריביוט הזה, ניתן לערוך אותו. כמובן שמה אפשר לעשות עם זה אחר כך, זה אתם בידיים שלכם. זאת אומרת, אם מישהו עשה עריכה, אתם אולי צריכים להגיב לעריכה באיזשהו JavaScript שישמור את התוכן שהוא ערך, ועוד. ומה שאני הולך לעשות כרגע, אני הולך להיכנס לויז'ואל סטודיו, להראות לכם את האלמנטים החדשים, ואחרי שאני אראה את זה, אז אנחנו נראה כמה דמויים של האלמנטים החדשים. ולפני שאני מראה אותם, קצת מילה על ה-JavaScript library הקטן שאני מוסיף או משתמש בו בצורה די מסיבית, Modernizer. למי שלא מכיר את Modernizer, תכירו. הספרייה הזאת מאפשרת לעשות feature detection, כלומר לזהות פיצ'רים ברמת הדפדפן, האם הם נתמכים על ידי הדפדפן, כן או לא, והפיצ'רים כמובן של HTML5 ו-CSS3. זה אומר שאם אני רוצה להשתמש באלמנטים כלשהם, כמו למשל וידאו, אני יכול להגיד למודרנייזר, modernizer.video, ולקבל האם וידאו נתמך בדפדפן, כן או לא. אוקיי? הספרייה הזאת היא ספרייה מאוד שימושית, היא מאוד קטנה, כרגע הגרסה פה בדמו זה 1.7, היא יצאה גרסת 2.5 כבר, והיא מפותחת לאורך זמן כבר, והיא מאוד מאוד קטנה מצד אחד, מאוד מאוד חזקה, לא רק בשביל לגלות פיצ'רים, אלא גם כפוליפיל, ועל פוליפיל אני הולך לדבר אחרי ההפסקה, מה זה אומר ומה זה הכללה הזאת. אוקיי, אז תשמרו את זה אצלכם בראש, תאגרו את זה, ואם אני לא אומר מילה כלשהי על פוליפיל אחרי ההפסקה, תארגו אותי. מה שאנחנו רואים פה זה דף מאוד פשוט, שמראה את האלמנטים המבניים של HTML5. לדוגמה, header. יש לי header ובתוכו אני שם את ה-H1 של הדף. אחרי זה אני שם איזשהו article, ובתוכו מחלק את הארטיקל לסקשנים שונים. סליחה, זה לא הדמו הנכון. אז יש לי header, section, ויש לי articles בתוך הדף. וכל article יכול לשבת בסקשן שונה, ויש לי נביגציה בתוך הדף, והנביגציה הזאת היא כמובן אומרת לדפדפן, יש לי פה איזשהו אלמנט שעושה נביגציה. ואני מקווה שאתם מכירים את הסטנדרט של להשתמש ב-unordered lists בתור הדרך לבצע נביגציה או לבנות מניוים בתוך דף, ואם לא, אז סתם טיפ שלי, כדאי שתשתמשו בצורה הזאת. אז זה בסך הכל דף מאוד 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 פשוט. מה שחשוב לי להראות זה שיש גם את ה-content editable בתוכו, ואם אני הולך ומריץ את הדף הזה, בתוך הדפדפן שלנו, אז זה בסך הכל דף. אבל יש לי פה content editable, אז אני יכול לערוך את הדברים האלה, ואחרי זה להגיב עם JavaScript ולעשות דברים אחרי שערכתי, אם ערכתי. אז זה היה דף מאוד פשוט, האלמנטים המבניים, article, section, header, תתחילו להשתמש בהם כבר היום. עוד משהו לגבי הדף, זה שימו לב לדוק טייפ. מישהו זוכר איך רושמים את הדוק טייפים עם של strict modes? DTD, בלה בלה בלה, כל הדברים האלה, לא עוד, HTML5 מפשט את זה לרמה של not doc type HTML וזהו. זה אגב מה שמזהה לכם שדף אמור להיות ב-HTML5, ואם אתם תשנו בכל האתר שלכם או האפליקציה שלכם את ה-not doc type HTML עם כל ה-strict modes שרגע קיימים לכם, אם יש לכם, אז אתם מהר מאוד תגלו שאם הדף הוא על פי הסטנדרטים, אז הוא ייראה בסדר. לפעמים יהיו כמה גליצ'ים, ואם הוא לא על פי סטנדרט, אז תצטרכו לעבוד מאוד קשה כדי להפוך אותו לדף סטנדרטי. אבל אחד הדברים הראשונים כדי לבדוק האם אתם קומפטיבל עם HTML5, זה פשוט להחליף את הדוק טייפ ולראות מה קורה. אוקיי? אז אחרי שראינו את הדף המאוד פשוט הזה, עם header, footer, section, בואו נלך לאלמנטים החדשים של ה-inline semantic. אז כמו שאתם רואים, יש לי פה mark שמסמן פה איזושהי מילה בתוך הדף. יש לי את המידר, שיש לו מינימום 0, מקסימום 200, יש לו איזשהו value של 60. האופטימום, אני יכול לקבוע מה הערך האופטימלי שלי מבחינת הסקאלה, במקרה הזה זה 50. יש לי את עקרונית זה לא אומר כלום, אבל אפשר להשתמש בפרופרטי הזה כדי לקבוע איזשהו אופטימום, ואז נגיד לשנות את הצבע של המיטר לצבע אדום, כי אתה מתחת לאופטימום, או לעשות את הצבע ירוק כשאתה מעל, או דברים כאלה. אבל הוא מאפשר לכם לקבוע איזשהו ערך אופטימלי, בנוסף למינימום ולמקסימום. יש לי פה את הפרוגרס, ואתם יכולים לראות שהפרוגרס הוא כרגע 50, והווליו שלו, סליחה, 50 והווליו הוא 100, המקסימום שלו הוא 100. יש לי פה פורם, שלתוך חישוב אנחנו נשים את החישוב לתוך אוטפוט, ובואו נראה איך זה נראה מבחינת בראוזר. אז כמו שאתם יכולים לראות כרגע ב-i10, כי מה שאתם רואים פה זה i10, זה לא i9, למי שחשב, נתמך לנו הנושא של המרק, המיטר עדיין לא נתמך, אז אנחנו לא מקבלים פה שום דבר. הפרוגרס נתמך בצבע כחול, לא בצבע ירוק, כמו שאנחנו רגילים מכל מיני דברים, ואוטפוט גם נתמך, אבל כרגע הוא לא עושה שום דבר, כי הסקריפט כנראה לא רץ כמו שצריך. והדמו האחרון, input typing. אז יש פה דף שלם שמכיל input typing, כמו למשל date, וה-date הוא required, ו-month, שבחירה של חודשים, time, שמאפשר לי לבחור מזמן כלשהו, daytime, שזה גם date וגם time, ו-datetime local, שזה על פי ה-local, על פי הבראוזר, הוא בעצם יציג את ה-datetime בפורמט של המשתמש, כלומר, אם אני בעברית, אז הוא יציג את זה ב-day, month, year, ואם אני באנגלית, month, day, year, או דברים כאלה. לא דיברתי על טל, אבל כן, אפשר לקבל ולידציה של טלפונים. טל זה input type שמאפשר לי להכניס מספרי טלפון. אימייל, number, range, שכאן קבעתי אותו מ-0 עד 10, והסטפ שלו הוא 2. כל פעם. נכון. נכון, וגם במובייל אנחנו גם נקבל כל מיני התנהגות, ואגב, הדפדפנים במובייל, אם אנחנו מדברים על iOS, אם אנחנו מדברים על אנדרואיד, אם אנחנו מדברים על Windows Phone, תומכים יותר בסטנדרטים של HTML5 מהדפדפנים שיש לנו כרגע בדסקטופ. אז ככה שהרבה מההתנהגות שאנחנו מקבלים או רואים פה עכשיו יתמכו יותר במובייל. search box, color, URL וכו. ומה שאנחנו נראה כרגע זה אני הולך להריץ את זה ונראה כמה מתוך האלמנטים i10 תומך. אז הנה הפרוגרס שלנו, הסליידר שלו, סליחה, הריינג', כן? הנה הנאמבר שאני יכול לקבוע מספרים, ואם אני אנסה להכניס משהו שהוא לא מספר, אז הוא לא יקבל אותו. לא, מספר, הנה, יצאתי מהפוקוס וזה לא מאפשר לי. כאן אנחנו רואים דוגמה ל-watermark, שזה placeholder, למי שלא שם לב. אנחנו נשים פה איזשהו משהו שהוא לא URL, ונעשה submit, ואנחנו מקבלים אדום, שזה לא נותן לעשות submit, וגם this field is required, כי שמתי על ה-date required attribute. תשובה לא. כרגע, אבל יעבדו על זה כנראה בהמשך שכן יהיה אפשר להשפיע, כי תכלס בינינו הבריאות האלה הן מכוערות. כן, וגם הן באנגלית. כן. בוודאי, pattern. יש attribute שנקרא pattern, שהוא, שדרכו אפשר להשפיע על הוולידציות. האלגוריתם שרץ ואמור לרוץ בתוך הבראוזר, זה אם אין לי פאטרן, אז האלגוריתם הסטנדרטי, כלומר, תעשה ולידציה URL. אם יש לי פאטרן, אז לפי הפאטרן. עוד שאלות? כן? נכון. האחידות היא, א', בצורת... האחידות, אגב, היא בצורת הפיתוח, אוקיי? היא לא בצורת התצוגה. כל בראוזר עושה את התצוגה שלו מסיבה אחת פשוטה. אנחנו צריכים קצת להיות שונים, לא? אז קודם כל, לא חזרנו אחורה, אוקיי? דבר שני, השאיפה ועדיין לא נתמך בבראוזרים זה שכן אי אפשר לשלוט על איך זה, איך שזה נראה, אבל נכון להיום, כמו שאתה רואה, הסליידר לא נראה אותו דבר בכל אחד ואחד מהבראוזרים, והבועיות לא נראות אותו דבר, מה שנפתח לדברים האלה. הפונקציונליות כן, וזה לדעתי מה שחשוב. זאת אומרת, אנחנו כן רוצים לקבל איזשהו אלמנט של UI שעושה פונקציונליות זהה. נכון שאנחנו נשאף שיהיה לנו same presentation, אבל כל עוד אנחנו ב-same markup, אנחנו נמצאים במצב הרבה יותר טוב ממה שהיה קודם לכן. אז ממשיכים. אז דיברנו קצת על האלמנטים החדשים, ראינו קצת דוגמאות, יש עוד הרבה אלמנטים נוספים שבכלל לא נגעתי בהם, או אטריביוטים נוספים שבכלל לא נגעתי בהם, ואני שוב ממליץ לכם ללכת לספסיפיקציות, לקרוא קצת, להפנים. מולטימדיה. יש לנו טאג שנקרא וידאו. הטאג הזה מאפשר לי להפסיק, לא כרגע, אבל להפסיק להשתמש בסופו של דבר בפלאש, סילברלייט או כל פלאגין אחר שאתם משתמשים בו היום, ולהתחיל להשתמש בטאג שנקרא וידאו, שהוא וידאו סטנדרטי, זה בדרך כלל או OGG או WebM או H264 כקודקים, שזה הסטנדרטים של קרום, מוזילה ואינטרנט אקספלורר. הדבר הזה, האלמנט הזה, הוא אלמנט דומי לחלוטין, הוא שייך לדוקומנט אובג'קט מודל, ולכן אני יכול להפעיל עליו JavaScript. הוא מגיע עם API'ים שונים שמאפשרים לי בעצם להתחבר לאיבנטים על הוידאו, לעשות פעולות על הוידאו, למשל, להדליק אותו, לעשות load אם אני רוצה, מגיע עם כל מיני אטריביוטים שמאפשרים לי להגדיר, למשל, שאני רוצה שהוידאו יהיה prefetch, כלומר, תביא אותו מיד כשהדף יורד. ובסופו של דבר יש בראוזרים שכבר תומכים בהעברה של הוידאו הזה ל-GPU, ואנחנו מקבלים hardware acceleration, מה שמאפשר לי להגיע לביצועים טובים יותר ממה שהיה בעבר. הטאג עצמו, כמו שאתם יכולים לראות, בסך הכל טאג וידאו, מה שחשוב שם זה ID וסורס, והוא יכול גם לקבל בתוכו אלמנטים שהם fallback. כלומר, אם אנחנו בדפדפן לא תומכי, הדפדפן לא תומך בטאג הזה, אם אני שם משהו בפנים, למשל object, ומפנה את זה לאיזשהו flash כרגע, כי לא כל הדפדפנים יש להם תמיכה בטאג הזה, אז יהיה לי את הפולבק הזה. ותזכרו את זה, כי הפולבקים האלה הם חוזרים כאיזשהו אלמנט של להיות compatible לדפדפנים ישנים, כמו i6, 7, 8, שאי שם תקועים בעבר הרחוק. כמו שיש לי אלמנט של וידאו, יש לי גם אלמנט של אודיו. תכלס, כמעט פחות או יותר אותם אטריביוטים, רק שמה שהוא מאפשר לי לעשות זה להריץ שמה ברמת הדפדפן בלי איזשהו פלאגין. MP3, Industrial Standard, כל הדברים האלה נתמכים בפנים. היום, לפני כמה חודש וחצי, יצא API נוסף שקשור לאודיו ווידאו, שעוד בהתחלת הגיבוש, שמאפשר לעשות עוד הרבה מניפולציות על הוידאוים והאודיואים. אני כרגע, סתם ככה בהיילייט, נמצא אצל כמה לקוחות שבאמת יש להם בעיות מאוד אקוטיות להטמיע את הוידאו והאודיו אצלם, כי למשל, די קשה לעשות סינכרון בין טאג של וידאו לטאג של אודיו. זה מצריך עבודה. או אם יש לי וידאו שיש לו אודיו בתוכו, ואני רוצה לחבר וידאו עם וידאו אחר, שיהיה סימלס, שלא יראו את המעבר בין שני הוידאוים, גם זה איזושהי בעיה טכנולוגית שמקווים שהיא תיפטר בהמשך, או מנסים לפתור אותה בדרכים אחרות. אבל המשמעות של וידאו ואודיו בסופו של דבר, זה שאני לא צריך לשים פלאגין על טאבלט, או על מובייל, שבדרך כלל לא מאפשרים לי לשים את הפלאגינים של פלאש או סילבר לייט, ואני יכול להריץ וידאו ואודיו ברמת אותם הטאבלטים או אותם המובילים, בצורה שהיא סימלס, כלומר, זה קיים שם. אגב, סתם רק בשביל לסדר את האוזן, יוטיוב עברו להשתמש בוידאו טאג, למי שלא יודע. יש להם כמובן פולבק לפלאש, אבל כרגע יוטיוב עובד בי דיפולט עם הטאגים של הוידאו. כן. בכל זאת, גוגל רוצים להיות קומפטיבל ל-HTML5. אטריביוטים שאתם יכולים למצוא על וידאו ואודיו, אז חוץ מה-ID וה-Source, שזה האטריביוטים החשובים, יש לנו כל מיני אטריביוטים שהם קיימים לוידאו ואודיו ביחד, כמו למשל Preload, שמאפשר לי לעשות Prefetch לדאטה שלי, לוידאו או לאודיו, אם זה לופ שמאפשר לי בעצם לראות את הוידאו או לשמוע את האודיו בצורה חוזרת על עצמה, אם זה אוטופליי שברגע שהוידאו ירד או האודיו ירד לבראוזר, אז אנחנו מקבלים שהוא מיד רץ. קונטרולס זה פקדים דיפולטים של הוידאו והאודיו שבנויים בתוך הדפדפן, אתם יכולים בעזרת ה-API שלהם כמובן ליצור את הפקדים שלכם או את הפלייר שלכם, ועוד כל מיני דברים נוספים שקשורים יותר לוידאו, כמו פוסטר, שאתם יכולים לשים איזשהו URL לאיזשהו אימג' שיטען לפני שהוידאו רץ, כדי שזה לא ייראה משהו מרובע שחור כזה ומכוער. בנוסף לזה, לוידאו יש מתודות, כמו למשל פליי ולואוד ופוז, שמאפשרים לכם לשחק עם הוידאו, ואנחנו נראה עכשיו הדגמה של הדבר הזה. אז יש לי פה דף שמכיל את הוידאו אלמנט, וכמו שאתם יכולים לראות, וזה לא היה בשקפים, אני יכול לשים במקום SRC שהוא קבוע, ללכת ולפנות לכל הדפדפנים. כמו שאמרתי, יש לנו OGG, WebM ו-H264, שכל הקודקים האלה נתמכים. עכשיו, אני לא יודע מי יפנה אליי, האם זה קרום, האם זה פיירפוקס, או האם זה אינטרנט אקספלורר, ולכן אחד הדרכים לקבוע מה יהיה הסורס לוידאו, זה דרך אלמנט שנקרא סורס, שנמצא תחת הוידאו. אז אני נותן פה את הסורסים כ-MP4, WebM, OGV, שזה הקודקים הסטנדרטיים פחות או יותר. יש לי פה שני כפתורים, אחד עושה פליי, השני עושה פוז, כאשר פליי ופוז ממומשים בתוך הסקריפט פה, פליי, או פשוט לטאג של הוידאו אני אעשה פליי, או יותר נכון לווריאבל שאני פה, כשהדף עולה, אני זורק לתוכו את הטאג, את האלמנט של הוידאו. אני גם אוסיף איזשהו event listener ל-error event, כדי לטפל במקרים שבהם יש לי אירורים, ואלה כל מיני סוגים של אירורים שיכולים להיות לכם, כמו למשל Medio Error Aborted, Network Error, Decode Error, או Source Not Supported. ואני אריץ את הדבר הזה. עלה לי הוידאו, וכל מה שאני צריך לעשות זה, א', בגלל שעשיתי controls גם כן, אז ככה נראים הקונטרולס שבאים בילטין בתוך הוידאו, עם הדבר הזה, ומה שמאפשר לי לעשות מיוט. אני אעשה פה פליי, אז ירוץ לי סרטון קצר. אנחנו ב-i10, אז הוא hardware accelerated, כלומר זה מורץ על ידי ה-GPU ולא צורף לכם CPU. ואני יכול על הדרך לעצור אותו, לקבל את הקונטרולים מחדש, להריץ אותו קדימה ואחורה, דברים כאלה. כל פעם שאני אעשה פה כל מיני דברים, למשל יזיז את המיקום שלו, אנחנו יכולים לקבל איבנטים, כמו למשל on progress, שמאפשר לי כוח כדי התקדמות כל הזמן להגיב, או איבנטים אחרים. הדברים האלה מאפשרים לי, כמובן, לעשות שינויים על הוידאו, או לנסות לעשות מניפולציה על הוידאו, כאשר, כמו שאמרתי, לפני חודש וחצי או חודשיים יצאו API'ים חדשים, שמאפשרים לי גם לשים פה טקסטים, כלומר, לדחוף פנימה פרסומות, כן, אנחנו בתור מתכנתים חושבים על פרסומות, אבל אני בתור צופה מחפש דווקא שיהיה לי איזה שהם סאבטייטלס או דברים כאלה, אוקיי?
יש לך אפשרות לקבוע מתי אתה מתחיל בהם, כאילו להגיד
10 שניות? כן, סט טיימאוט של ג'אווה סקריפט ולהריץ את פליי. אין עם זה שום בעיה, זה אלמנטים שהם דומים לחלוטין, ואני יכול לעשות איתם כל דבר שאפשר לעשות עם דום. אוקיי? כן. מה? אוקיי. אז כששמתי את האלמנטים של סורס, נשאלה פה השאלה על פי מה הוא קבע את הסורס. אז קודם כל הסורס הוא ה-H264 כי זה אינטרנט אקספלורר, אוקיי? אבל באופן כללי מה שהוא יעשה הוא יבדוק. האם הסורס הראשון נתמך לי? כן, מפסיק לחפש, מוריד את הסורס הראשון. הסורס השני נתמך לי על ידי הדפדפן, כן, מוריד את הסורס השני וכן הלאה והלאה. אם הוא לא מוצא אף אחד ואחד מהם, אז האיבנט של ארור ירוץ. אוקיי? זה קצת מוזר, וזה קצת מוזר שאני צריך לעשות, לקודד את כולם בקודק מסוים, כזה או אחר. אבל אחד הקוריוזים שקשורים לטאג הוידאו, ומי שלא מכיר, בור גוגל נחשב את הבד גאי, אוקיי? הטאג וידאו והאודיו היה אמור להיסגר התקן שלהם אי שם במרץ 2011, אבל גוגל רצתה את WebM בפנים ועשתה שרירים, ועד היום התקן הזה לא נסגר כל כך, אוקיי? אז לא תמיד מייקרוסופט היא הבד גאי. כן. נכון. אז יש כל מיני דיקודרס שמאפשרים לי ברמת, נגיד, אם הוא העלה, השאלה הייתה, וזה בשביל הסרט, אם אני מריץ, אם יש לי מוצר שאני לא רוצה, שמישהו רוצה להביא וידאו כלשהו בפורמט מסוים ועדיין לפנות לכולם. אז התשובה היא בדרך כלל אתה תעשה בעיבוד בסרבר סייד ותשתמש באיזה שהם דיקודרס שיקחו את מה שכבר קיבלת וימירו אותם לכל הקודקים האחרים. שאלות נוספות? כן. האם אפשר לקפוץ לנקודה מסוימת בסרט? כן. יש אפשרות לעשות סיק. כאילו...
נקודה שעוד לא ירדה
לקליינט. עוד לא ירדה לקליינט, אז לא. כן, אבל זה עוד לא נתמך בתוך הוידאו, זה משהו שיתמך בעתיד. אוקיי? מתי? 2014, כן. לא, לא יודע. יכול להיות יותר מוקדם. קצת על איך אנחנו עושים מיגרציה ל-HTML5. אז זרקתי איזה משפט באחד הדמויים ואמרתי, תשנו את הדוק טייפ ואתם HTML5. זה לא עובד ככה, אוקיי? בדרך כלל ברגע שאתם משנים את הדוק טייפ, אתם מגלים להפתעתכם שאתם לא סטנדרטים כל כך, או לא בסטנדרט של HTML5, ואז, אופס, הדף לא נראה טוב ולא עובד טוב, ולכן יש איזשהו צ'קליסט שכדאי לעשות. אז כן עשיתם את השינוי לדוק טייפ וגיליתם שאתם לא כל כך סטנדרטים. אחד הדברים הראשונים שכדאי לעשות זה לבדוק את לשים את המטה צ'אר סט UTF-8 או את האנקודינג שאתם רוצים לדף. אני ממליץ UTF-8 כי הוא סטנדרטי, אוקיי? אחרי זה אתם מתחילים להחליף את כל הדיבים שלכם ואת כל העיצוב שלכם לאלמנטים מבניים והאלמנטי אינליין השונים של HTML5. בהמשך, מה שאתם תעשו זה אתם תשתמשו באטריביוטים של HTML5, אם זה מדיה, אוטופוקוס, שאגב לא אמרתי על האטריביוט הזה שום דבר, אף אחד מכם לא שאל איך התפקסתי דווקא בדף על האלמנט הרביעי, אם אני לא טועה, האינפוט טייפ הרביעי, יש אוטופוקוס, לא עוד ג'אווה סקריפט שעושה את הדברים האלה, אוקיי, אוטופוקוס מאפשר לי בעצם להתפקס על איזשהו אינפוט טייפ כשהדף עולה. אחרי זה תשתמשו בכל האופציות החדשות ש-HTML5 מביאים, זה קנבס, וידאו, אודיו, SVG וכו. יש כל מיני דברים שהם כבר אובסוליט, מישהו משתמש בפריים ופריים סט? אוקיי, כבר לא, אמורים לא להשתמש, אבל פריים ופריים סט הם deprecated ב-HTML5, וככה גם האלמנט שנקרא פונט, שכבר שנים לא משתמשים בו, אבל כן, יש אתר אחד לפחות שראיתי שהשתמש בו כשנכנסתי אליו. יש גם אופסיליט אטריביוטס, בהתחלה ביטלו את הטארגט אטריביוט של לינק, חזר לתקן, אוקיי? אז המצגת לא כל כך מעודכנת. לונג דסק ירד, אין יותר לונג דסק על אימג' ועל איי פרימים, ויש עוד כמה וכמה אטריביוטים שסיימו את דרכם, שוב, ללכת לתקן ולראות מה יש שם ומה סיים את דרכו. וזה פחות או יותר איזשהו צ'קליסט. עכשיו, אחרי שעשיתם את כל הדברים האלה, אני מבטיח לכם אחד מהשניים. או שהדף שלכם עובד או שהוא לא עובד. אוקיי? אבל לפחות אתם בתקן של HTML5. לא. השאלה הייתה אם אני צריך לתמוך בבראוזר, למשל, ישן. האם אני צריך להביא דף של HTML5? אמרתי שאני אגע בנושא הפוליפילים בהמשך, אוקיי? תזכור, התשובה היא בדרך כלל פוליפיל, אוקיי? מה שאני רוצה להראות לכם, או יותר נכון, להיעזר ביכולותיכם החשובות, אני רוצה שאנחנו נעשה מיגרציה ביחד, אוקיי? ואני רוצה שאנחנו נעביר את ה-start point HTML4 הזה ל-HTML5. אז בואו תעזרו לי. מה הדבר הראשון שאנחנו עושים? מעיפים את הדוק טייפ HTML. אז למי שלא ראה ולא חווה אף פעם את הפאבליק, W3C, DTD, XML, Strict Modes וכל הדברים האלה, ככה זה נראה, זה לא נעים, וזה לא נגמר, ותמיד יש את הבחור הזה בחברה שמכיר איך עושים, איך רושמים את זה והוא רושם את זה בעל פה, ובדרך כלל משמרים אותו רק בשביל שהוא ירשום את הכל, אוקיי? אז הלך לו הג'וב סקיורטי. דבר שני, כל ה-XML, NS, הדברים האלה, אני מעיף. מה שאני כן משאיר, זה את lang שווה EN. אוקיי? lang שווה EN, רשמתי בהתחלה בשקף internationalization, אז ההצערה הזאת אומרת שכביכול הדף אמור להיות באנגלית. זה לא אומר שאם אני אשים פה HE, הדף יהיה בעברית, אבל ב-internationalization, או בדברים ש-HTML5 מנסה להעביר, גם יש את העולמות של globalization, כלומר, אנחנו לא חיים בריק, ויש יותר משפה אחת, ויש שפות מימין לשמאל ומשמאל לימין, והם היום מנסים לתקף, הם זה W3C, ולשנות את הנושא הזה. טוב. האם זה עובד בעברית? UTF-8 וזה עובד בעברית. אוקיי, אבל הלנג EN זה רק הצערה כרגע, בהמשך יהיה לזה איזה שהם השפעות גם. למשל, על input type של date שיקנפג את הזמן שלו לפי EN ולא לפי HE. שאלה. מה? דיר RTL LTR נשאר. כן, רגיל. כן. כן, אבל לא רק. כרגע, כמו שאמרתי, כמו שאמרתי, הלנג שווה EN כרגע זה רק הצערה, זה לא מעבר לזה. השימוש של זה יהיה עתידי, כן. אם יש לי פתרון של client side include, באיזה בחינה? בוודאי, iframe, זה שאמרתי שפריים מת, זה לא אומר שאיפריים לא מת, זה דבר ראשון. דבר שני, אני עדיף לי לא לעשות include לאיזשהו HTML חיצוני, אבל כן אני יכול לייצר HTML fragment ולדחוף אותו לתוך דף. זה משהו שהוא ולידי ועושים אותו כל הזמן. אוקיי? זה לא, הדברים האלה הם לא השתנו. אוקיי, הדבר הבא אחרי שעשינו doctype, meta tag, אוקיי? המטה הזה הולך להפוך להיות משהו יותר פשוט, כלומר, char set UTF-8, וזה הכל. מה הלאה? אתם תגידו לי, כי אני אמרתי עד עכשיו. header, אז אני הולך לשנות את ה-header, את ה-div עם ה-ID header להפוך להיות header, ולא לשכוח לסגור אותו. מה? את התגית של הלינק. זה. אז עקרונית אפשר לקצר את זה, כמו שנאמר פה, וב-HTML5 מספיק שאנחנו עושים את הדבר הזה, והוא יודע שזה CSS, אגב. ולא אמרתי את זה, אבל כן, תודה על ההערה. אנחנו לא צריכים לשים טייפ ל-JavaScript או ל-CSS, הדפדפנים אומרים לדעת שזה CSS ו-JavaScript לפי הסיומת של הפייל. אוקיי, דבר הבא שאנחנו נעשה, נב. אז הנה יש לנו פה נב. כן, הלאה. אני יכול, אני לא אשים. אוקיי, אז הדבר הזה, השאלה אם זה סקשן או ארטיקל, אז באופן כללי, הדבר הזה הוא אנטרי בתוך הדף עצמו, ולא אמרתי, הוא בלוג. אוקיי? אז זה דף שמבטא את כל ה-latest פוסטים. ולכן, הדיב הזה יותר מתאים להיות ארטיקל מסקשן. אבל, יכול להיות שאני ארצה מסביב לו לשים סקשן שאומר, פה זה המיין קונטנט שלי. אוקיי, אז זרקנו ארטיקל, ובאותו אופן נשים גם על הדיב השני פה. ארטיקל וארטיקל. וכן, פוטר, למי שאמר כאן. מה זאת אומרת, מבחינת קומפטביליטי לא היינו צריכים לעשות את זה? עקרונית אנחנו קומפטיבל וזה יעבוד, אוקיי? אבל אנחנו, השאיפה היום היא לעבור לאלמנטים הסמנטיים והמבניים החדשים, ולא בגלל שהם חדשים, אלא בגלל היכולות שהם מביאים לי. Accessibility, search engines שמאפשרים, שיודעים על מה להתמקד ועוד, אוקיי? אז כן, זה ימשיך לעבוד. דבר אחרון שאפשר היה לעשות פה, לדוגמה, זה להפוך את ה-P הזה ל-date, אוקיי? ואגב, date מכריח אתכם לעבוד עם attribute שנקרא date time. אם אתם לא שמים אותו, אז האלמנט שלכם הוא לא ולידי. אז בואו נשים פה 17/4/2011, וזה אמור להיות בכלל עם הקפים, לפי התקן, אוקיי? והרביעי ל-17, נכון. כי אנחנו, על פי התקן, באנגלית. אז אנחנו זורקים פה את הדייט הזה. מבחינתי, כרגע סיימנו, למרות שיש פה בעיה שעוד לא, אף אחד לא אמר לי עליה. לא, האינטליסנס פה שהוא מטריע זה לא בעיה, זה פשוט... כן, זה כן, זה HTML5. הנה, רגע, שינינו את זה ל-HTML5, בסדר? אז אפשר לשים עליהם ID, אפשר לעשות, זה אלמנט HTML דומי לחלוטין. אוקיי, מה שאני עושה עכשיו, אני מריץ את זה, ואתם תגלו, אתם לא ראיתם את זה לפני כן, אבל אתם תגלו שיש לי בעיה קטנה. והבעיה היא ה-CSS, כי אם עשיתי שינויים לכל מיני דיבים עם ID'ים, וה-CSS שלי נראה, היה נראה בעבר משהו כזה, למשל, תביא לפי ID את ההדר ותעשה כל מיני שינויים, אז דפקתי לעצמי את כל האתר. אז גם פה במקרה הזה אנחנו צריכים לעשות שינוי ולעשות כל מיני דברים, כמו למשל להוריד את השארפ של ה-ID ולשים את האלמנט נב או כל מיני דברים כאלה. אני לא הולך עכשיו לכתוב את כל ה-CSS, אני פשוט אעשה פה שינוי ל-5 ואני אשמור ואני אריץ שוב את זה בדפדפן. וזה לא השתנה. רגע. אוקיי, לא השתנה. זה רק הקש. זה לא עשה. טוב, וזה אינטרנט אקספלורר 10. באופן כללי, אחרי שעשינו את כל הדברים האלה, מה שהיה צריך להיראות זה זה. אוקיי? זה קצת שונה. רגע. מה זה? כי יש לי פה שני ארטיקלס. אני יודע. אנחנו יכולים במקום זה להגיד clear browser cache. Yes. בוא נראה איך זה נראה. לא. זה לא עבד. בכל זאת, ניסיון אחרון ואנחנו מפסיקים ועוברים להפסקה. כן, כן. אוקיי, היה חסר לנו הרל, הטייפ כבר מיותר. מה שחשוב לי בסופו של דבר מהדוגמה הזאת זה להראות לכם שכן, ראיתם איך הדף נשבר, ה-CSS לא היה תקין, היו בעיות, וזה משהו שאתם תתקלו בו בסופו של דבר, כשאתם עושים את המעבר מ-HTML4 ל-HTML5, אבל שזה לא מה שיטריד אתכם בו. מה שצריך להטריד אתכם זה שהיום אתם נמצאים במצב שבו האתרים והווב אפליקיישן שלכם הם לא קומפטיבל עם HTML5, ו-HTML5 מביא הרבה שינויים. אחרי ההפסקה שאנחנו לוקחים עכשיו לרבע שעה, אנחנו חוזרים, ואנחנו הולכים לדבר על הדבר המסיר ביותר ב-HTML5, וזה ה-API של ה-JavaScript.